להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
גימל מאחורי השירים עם חיים הדור.
אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח היום את אריאל הורוביץ עם אלבום חדש, כשבאנו הביתה. ערב טוב לכם והאזנה נעימה.
דבר ראשון כשבאנו הביתה, זרקנו את התרמיל, אבל לא חלצנו נעליים, כי הבית היה צריך הרבה עבודה. בכל זאת עבר המון זמן, לך תדע מאיפה להתחיל. והיו גם את אלה שישר מהאונייה, בלי לחלוץ נעליים, בגבעות של התרום, הם בלי שם נשארו. לך תדע מאיפה להתחיל. לפעמים ברעש הגדול הזה אפשר לשמוע את רחש המחוק של המצפן שהביא אותנו הנה, מתוך התרמים שזרקנו לכל הרוחות שבאנו הביתה. דבר ראשון שבאנו הביתה, הקמנו את הגדר, עובדים כאיש אחד, כי זה הבית. וברגע שהיה אפשר, הנחנו את הכלים ונכנסנו כל אחד לחדר משלו. והיו גם את אלה שנשארו במסדרון עם תמונות של רבנים על קיר הפחון, מחפשים את חלומם בחולות ירוחם. תדע מאיפה להתחיל. לפעמים ברעש הגדול הזה אפשר לשמוע את רחש המחוק של המצפן שהביא אותנו הנה, מתוך התרמיל שזרק banu abaita. ראשון כשבאנו הביתה, זרקנו את התרמיל עם כל הציוד שעזר לנו בדרך. היו בו מרחק, דמעות ואבק ורמז דק, מאיפה להתחיל.
מאיפה להתחיל? זו שאלה עקרונית טובה תמיד. אפשר גם להתחיל מיאללה ביי. אתם יודעים שעכשיו בעצם אנחנו יכולים לציין 20 שנה לצאת האלבום הזה, ומאז ועד היום בסך הכל 7 אלבומים לאריאל הורוביץ שהגיע לאולפן עם האלבום החדש הזה. ערב טוב לכם, ערב טוב אריאל.
ערב טוב חיים.
20 שנה, זה איזשהו אירוע או שאני צריך להזכיר לך ש...
האירוע זה אחרי כל אלבום לבוא אליך.
מה אתה אומר?
כן, אני אוהב את זה מאוד.
אוקיי.
ואז אני יודע שגמרתי עוד אלבום.
יפה, יפה. אבל בכל זאת 20 שנה עברו מהאלבום הראשון, יש כבר איזושהי פרספקטיבה, יש איזושהי סיכום דרך, או לפחות איזושהי הסקת מסקנות חלקית לגבי העובדה שאתה הפכת להיות זמר, כותב, מלחין, מאוד משמעותי.
קודם כל תודה. אני לא יודע אם אני יכול, אתה יודע, להגיד דבר כזה על עצמי. זאת אומרת, אני חושב שברגע שאתה מרגיש ככה, אז יכול להיות שגם היצירה נפגעת. אז אני פשוט מרגיש שעבדתי.
זה גם טוב. השיר הראשון שפותח את האלבום, דבר ראשון כשבאנו הביתה, כל אחד והביתה שלו. כל דור והביתה שלו בעצם, נכון? כן. זה שיר שרץ על פני דורות.
נכון, אבל אני התכוונתי כמובן הביתה במובן של שהעם היהודי הגיע הנה, ואז מה קרה לו? או מה קורה לו, כי זה לשמחתנו הסיפור נמשך. והייתה לי הרגשה, מין דימוי כזה, שאתה יודע, כמו שאתה נכנס הביתה ואחרי דרך ארוכה, אתה דבר ראשון זורק את התרמיל, שאולי זה לא טוב. אולי צריך עם התרמיל הזה שבו היו כל הדברים שעזרו לך בדרך, אולי צריך טיפה לבדוק מה יש בפנים לפני שזורקים אותו.
וואלה. טוב, זו ראייה מאוד נכונה, עוד לפני שחולצים את הנעליים אפילו. כאילו שזה הסימן לזה שהגיע איזה רגע להתנחתה או מנוחה, ואתה אומר, רגע, יש עוד זמן, קודם לעבוד, אחר כך לנוח. כל אחד יכול לקחת את הדבר הזה למקום אחר.
נכון.
אבל בסופו של דבר זה זה. אם אני חוזר לאלבום שהיה הקודם, הגיבורים שלי, שגם שם התייחסת לאנשים שאת חלקם אנחנו מכירים, את חלקם אתה עשית לנו הכרה, אבל יש בהם דמויות מפתח בהוויה ישראלית מאוד. אני חושב שזה בעצם המוטו של האלבום הזה גם כן.
במידה רבה כן. הוא מתחלק בין שירים שהם יותר אישיים ובין שירים שהם ישראלים, תקרא לזה, כי אני באמת עסוק בדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מקליטים בזמן שהחללית בראשית נמצאת באוויר. אז אני, מאוד מעסיק אותי הפער בין הטיסה של בראשית לבין טיסת השוקולד. אתה זוכר את טיסת השוקולד?
ודאי, זה השניות של העם שלנו.
אז בדיוק. אז אנחנו מין עם כזה שמסוגל לייצר את שתי הטיסות האלה. ואני חושב שלאומנים יש כן תפקיד לדחוף יותר את הכיוון הספייס הילי.
זה בהנחה שהאומנים מאמינים שיש בידיהם כלי שהוא מאוד משמעותי להביע דעות. זאת אומרת, שזה לא כלי בידורי. ואני חושב שאתה הוכחת כבר גם בעבר, שאתה בפלטפורמה הזו של כתיבת שירים מתייחס אליה מאוד ברצינות, כאופציה להעביר גם מסרים מאוד משמעותיים. לא כולם עושים את זה.
נכון, אבל זה גם חייב לדבר אליי רגשית. זאת אומרת, אם זה לא נאומים, כן? גם השיר השני באלבום, שזה ברלין, הוא לא נאום. זה באמת, באופן רגשי, שמעתי שיחה של שני חיילים משוחררים שישבו לידי בבית קפה, שאחד מהם ניסה לשכנע את השני למה כדאי לו לעבור לגור בברלין. ובין השאר הוא אמר לו, ואח שלי, אתה לא מבין מה זה הרכבות שם.
כן, זה סיפור נהדר.
אז זה מפעיל אותי רגשית. זה לא שאני רוצה לצאת בנאום לאומה, אלא זה באמת, אתה יודע, זה הפעיל אותי.
החזקת את עצמך לא להתערב בשיחה, שזה לא עד כדי כך?
אני בחור מנומס, אבל אני את שלי עשיתי. זאת אומרת, הוא נתן לי על מה לכתוב. זה הרבה מאוד, אני כמעט אמרתי לו תודה.
החבר'ה שיורדים לברלין. יורדים, ונדמה לי שרובם אין להם את החשיבה הזו שלך על הרכבות של אז. הם חושבים רק על הרכבות של היום, וזה בעצם השניות שממנה אתה ככה מאוד מאוד מודאג. הנה השיר ברלין, השיר השני מתוך האלבום החדש של אריאל הורוביץ, שמתארח כאן מאחורי השירים.
למה לא ברלין בעצם? למה לא ברלין? זול שם מאוד בצד המזרחי, ויש חבר מהפלוגה שכבר נסע. כדאי מאוד שתמהר, כי יש מכסה בקורס לגרמנית. למה לא ברלין בעצם? למה לא ברלין? זו כבר מזמן עיר בינלאומי. על הלימודים אתה לא תשלם, ולפעמים גם הדירה היא עליהם. בשדרה הרחבה רוחות שינוי ואהבה ומתוך האדמה כל דמי אחיך מספרים לך למה לא ברלין בעצם? למה לא ברלין? חודש חודשיים מתרגלים לגרמנית ומתחילים להעריך את התרבות את החשמלית שמגיעה אליך פונקט על הדקה. למה לא ברלין בעצם? למה לא ברלין? זו כבר מזמן עיר ישראלי אפשר לדבר עברית שם בקולי קולות עם הד של יידיש שחוזר מהקירות בסדרה הרחבה רוחות שינוי באהבה ומתוך האדמה
לא לברלין. ואם מישהו מכם חושב כן, אז שיחשוב פעם נוספת וינמק לעצמו מדוע כן. אני חושב שאתה בין הבודדים לצערי, שאת הפלטפורמה הזו של כתיבת שירים מנצלים, כפי שכבר אמרתי, לכתוב דברים משמעותיים, להטריס, להביא איזה משהו לסדר היום. באיזו מידה אתה באמת חושב שהדברים האלה הם מעשיים? באיזו מידה הם בסופו של דבר גם עושים את העבודה?
תראה, אני חושב, אנחנו גם לפני בחירות עכשיו.
ועדיין.
אז אני חושב שבישראל זה כמו צבע עיניים. זאת אומרת, הדעות זה ממש גנים. ואתה לא באמת תשכנע אף אחד, אבל אתה כן יכול לגרום לאנשים להגיד, או, הנה מישהו שמבטא את מה שאני מרגיש. אז מהבחינה הזאת כן יש חשיבות להגיד דברים. אני לא חושב שיש לי בכלל ממשק, נגיד, עם מישהו שנסע לברלין וזה לא מזיז לו בשום צורה, אני לא חושב שהמוזיקה שלי תדבר אליו. אבל מי שמסתכל על זה כמוני ואומר, בוא, אנחנו התחרפנו, אז הוא ירגיש שאולי ביטאתי אותו, וזה אולי כן יש לזה חשיבות.
ניתחת את זה ככה בצורה מאוד יפה, ואני רק תוהה למה מעטים מאוד מעמיתיך, הזמרים וכותבי השירים בכלל חושבים שאפשר לנצל את הפלטפורמה הזו כדי להביע את אותה הזדהות. כי נדמה לי שרוב השירים ששומעים היום זה משהו מסוג של בידור, משהו מסוג של שואו. נעלם העניין הזה של בואו ננצל את זה ונאמר משהו משמעותי.
זה כאילו להגיד את זה, זה כאילו להגיד שהבעיה היא בצד של היצירה, ואני חושב שהבעיה היא בצד של המדיה. זאת אומרת, המדיה היא מאוד מאוד פופית. ואז מאוד יכול להיות, ולא יכול להיות, אני רואה את זה, כי אני גם מלמד ברימון ובמזמור, שיש יצירה מכל מיני סוגים. יש יצירה שהיא מאוד נוקבת, ושהיא לא באה רק לשעשע, ושהיא כן, יש את הכל בארץ. אבל ברגע שהכל עובר דרך איזה פילטר שהוא מאוד מאוד פופי, אז מתקבלת ההרגשה אצלך ואצל הרבה קהל, שוואלה, המוזיקה של היום זה לא כמו שהיה פעם.
חלק מהעניין זה שפעם העניין של רייטינג היה משני. היום זה הדבר העיקרי. היום חשוב להיות מפורסם, ואחר כך גם להגיד משהו משמעותי. פעם זה לא היה ככה. ככה אני רואה את ההבדל, ולכן אני תמיד חרד כשאני שומע שירים שאין בהם שום דבר שהוא משמעותי מבחינת המלל, כמה זמן הם יישארו, אם בכלל.
אני לא...
אתה לא יכול להגיד. אתה לא יכול להגיד. בסדר, אני מבין, כי אין לך שום... אתה לא, שום גנים לא עברו אליך, אין לך היסטוריה משמעותית שבעצם אתה יכול כאילו להתעלות בה, אז אתה בעניין הזה מאוד קשה לך הסיפור.
כן. לא, אתה שואל אותי מהכיוון הזה, מבחינת לחפש את, נגיד, את היצירה של אמא שלי, איפה ההמשך שלה?
כן, אבל לא אצל הבן שלה שזה טבעי ונראה כך, אלא אצל האחרים, הלוא כשהיא בחייה, היו הרבה אנשים שהבינו שהיא זאת שסללה להם את הדרך, היא זאת שבעצם הובילה אותם לאיזשהו מקום משמעותי, ופתאום הדרך הלכה.
אני חושב, תראה, יש את ינקרי, יש לאה שבת, יש נשים יוצרות שכותבות שירים נהדרים, וצריך לראות כל הזמן את הטוב, חיים, אין לנו ברירה.
ספר לי על זה.
בדיוק.
למשל, על אהבה אנלוגית, אפשר לראות גם שם את הטוב, לא?
אהבה אנלוגית זה בדיוק השיר שמתאים למה שדיברנו עליו עכשיו, למוזיקה של פעם. זה בדיוק מתגעגע לזה.
ויש פה אהוד בנאי ויש פה אריק איינשטיין.
כשהייתי ילד אריק איינשטיין שר, אני אוהב אותך היום, אני אוהב אותך. ואני קיוויתי שאולי אפשר למצוא אישה כזאת ואיתה לחיות. אהבה אנלוגית, האם אפשר עדיין שוב איתך ללכת לאיבוד? אהבה אנלוגית, את נדירה כמו התקליט שהתנגן בחדרים. הרחוקים של ילדותי הזמן לקח סיגריה, שם לנו בפה והשתלנו קצת עם זיגי סטרדסט. אחר כך התגייסנו כל החברים וכתבתי מכתבים. מה חדש בתל אביב? אהבה אנלוגית, האם אפשר עדיין שוב איתך ללכת במסע מחוף לחוף וחזרנו בנפרד. אבל תמיד אזכור שאת זו שלימדה אותי איך להוציא את התקליט בעדינות מהעטיפה שהיא בגדר אומנות, ואחר כך על הספר עצמנו לאט מהעטיפה. הרחוקים של ילדותי.
כאן גימל, כאן מאחורי השירים, עם האלבום החדש של אריאל הורוביץ, שהגיע לאולפן כאן בחיפה, כשבאנו הביתה. אלבום שביעי. אריאל הורוביץ, משפחה מאוד מוסיקלית, דיברנו קודם, ואני כמובן לוקח for granted שאתם יודעים שהאימא נעמי שמר היא זאת שעשתה, ועשתה למעננו, סללה למעננו את הכביש הזה הנפלא של הפסקול הישראלי, ויש את אשתו תמר גלעדי, ששרה וכותבת ועושה נפלאות, והייתה במאחורי השירים כבר כמה פעמים. ואני מניח שעוד שנה או שנתיים אני אארח פה את ניר, שככה בלי שום של, לא שאל אף אחד, הוא כבר גדל, הוא כבר בין 21 וגם הוא קצת מוסיקאי.
22, כן.
22, הוא... גנפתי לו שנה.
תראה, אני אגיד לך, בעניין ניר, יש לי שני דברים להגיד. אחד, זה שהוא באמת מפיק מוזיקלי מדהים, הוא הפיק עכשיו גלדה פז, מפיק של הדור שלו מאוד מבוקש, ושאסור לי לדבר עליו, כי אני מכיר את ההרגשה, גם אמא שלי, כשהייתה מתראיינת עליי, אני הייתי...
מתפוצץ.
כן, אז זהו. ניר, אנחנו נעשה שקט בענייני ניר, חוץ מזה שהוא באמת מוצלח.
כן. אני חושב שזה גם היה אבל הדדי. גם כשמישהו שאל אותך בזמנו שאלה על אמא, אז אתה גם כן ככה נעלמת, ובצדק, כי כשאתה בא לאופן סוף סוף, אתה רוצה לדבר על היצירה שלך. לא נורא להזכיר את אמא, אבל לא להגזים גם בזה. נדמה לי שהתחושה הזו הייתה דוס צדדית.
כשהייתי צעיר מאוד, בגלל זה אני מבין את הבן שלי, כשהייתי צעיר מאוד, כי אתה רוצה שישפטו אותך... את המוזיקה שלך. היום אני כבר אחרי שיש לי רפרטואר, ואתה יודע, יודעים מי אני ומה אני עושה, ומי שאוהב אוהב ומי שלא לא, אין לי שום בעיה לדבר על אמא, אני יכול להגיד לך שאני נורא מתגעגע.
אני מניח שכן, אני מניח שכשאתה מוציא שיר חדש, אז אתה מתגעגע עוד יותר, כי יכול להיות שאם היא הייתה בחיים, היא הייתה יכולה לתת איזשהו פידבק, או איזשהו מילה, או איזשהו כיוון, או שזה לא הכיוון.
כשאני מוציא שיר חדש, שהוא, יש באלבום הזה למשל את השיר לזכרו של שון קרמלי,
כן.
את 20 אלף איש. אז שיר כזה, כן, אני הייתי רוצה שאימא שלי תשמע.
אני סיפרתי לך ואני אספר שכשלפני שבאת לאולפן אני שמעתי את השיר הזה פה לחברים הנחמדים של אולפני חיפה, וכולנו התחלנו ככה, אני לפחות התחלתי לדמוע בשביל כולם, כי אנחנו זוכרים את הסיטואציה המאוד מרגשת ההיא, כששון קרמלי נהרג, והוא חייל בודד, ושתי אחיות שלו הגיעו להלוויה, ולא ידענו אם יבואו עוד, עד שבאו 20 אלף איש מכל הארץ. אתה כתבת את השיר הזה, שהוא עד היום כשאני שומע אותו, אי אפשר להישאר אדיש לו. סוף סוף נמצא גם באלבום.
20,000 איש ואתה הראשון, 20,000 איש אחריך שון, צועדים בשקט עם פרחים שתי אחיות, 20,000 אחים אוהדי הכדורגל שהגיעו עם הצייפים של הקבוצה, ובחורה עם דגל שלא ברור לה למה היא כל כך בוכה בלי להכיר אותך. 20,000 איש ואתה הראשון, 20,000 איש אחריך תודה ולהיפרד, להגיד שאין דבר כזה חייל בודד, וגם עם לא לבדד ישכון כל עוד ישנם בטקסס, בחיפה, בגוש עציון, אנשים כמוך שון. 20,000 איש ואתה הראשון, 20,000 איש אחריך שום צועדים שלום במרומה, יעשה שלום עלינו עם בוא הסתיו, שלא תזכה לראות כבר שום. לכן הגיעו הנה מזקן ועד כתום, מחיפה, מגוש עציון. 20,000 איש ואתה ראשון, 20,000 איש אחריך שום, צועדים בשקט עם פרחים, שתי אחיות, 20,000 אחים, 20,000 איש.
שיר שהוא הרבה יותר משיר, יותר מהמנון. נדמה לי שבסופו של דבר ההורים של שון, שהיה חייל בודד, הגיעו לארץ ועלו לארץ.
נכון, דליה ואלון, הם עלו ואנחנו בקשר, ומשפחה מאוד מיוחדת, משפחת קרמלי.
מה שמייתר את השאלה הקודמת שלי על משמעויות של שירים בימים האלה, עובדה שיש שיר שהוא כל כך משמעותי, שהוא הצליח לגרום לכל כך הרבה אנשים גם להתרגש וגם לעלות לסדר היום, או לעזור לעלות לסדר היום את העניין הזה של חייל בודד בצהל. זו הצדעה בהחלט לך, אריאל הורוביץ, שמתארח באולפן מאחורי השירים עם האלבום החדש שלו כאן. בוא נדבר רגע על העניין המוסיקלי. אנחנו תמיד, מילים תמיד יותר ככה מעודדות דיבורים על משמעויות וכך. איך להגדיר אותך? אני אפילו לא יודע. רוק, פופ,
וואה, זה קשה.
פוק.
זה באמת קשה. אני חושב שסטורי טלר.
זה דבר ראשון.
אני חושב שזה כן פולק רוק. אבל בגלל שזה אתגר מאוד גדול לספר סיפור, או בכלל להתעסק בשירים שכמו שאתה אומר שיש להם תוכן, זה קשה. ואז אני תמיד שובר את הראש איך סטורי טלר ישראלי צריך להישמע היום. ופה הפטנט באלבום הזה קוראים לו יאיה כהן אהרונוב, שהוא
דג נחש.
הדג נחש, איש הדג נחש, ומוזיקאי מופלא פשוט, גם ילדי בית העץ. ואיש מקסים וחבר, אבל פשוט אני חושב שהחיבור ליאיה הוא נתן באמת כל כך הרבה צבעים לאלבום, שיכול להיות שזה טיפה קשה להגדיר, אבל על זה אני כן יכול לצטט את אמא שלי.
אוקיי.
שהיא אמרה לי פעם, אני כל הזמן ניסיתי לכתוב אחרת, בכלל לא רציתי שיהיה לי סגנון, זאת אומרת כל הזמן רציתי לחדש לעצמי, ובסוף הכל יצא לי נעמי שמר. ואני חושב שזאת אומרת, אם יש לך אופי, אז אתה לא צריך לפחד. אתה יכול ללכת לבן אדם כמו יאיה, שהוא מבחינתי נותן לי קונטרה, כי יאיה בא מגרוב ואני בא
גיטרות.
מאמירה, מלספר סיפור. ואתה לא צריך לפחד. בסוף זה יצא אלבום בסגנון שלך, אבל עם, כמו שאומרים היום, טוויסט.
אתה מצליח להבין שאתה מתכתב גם עם המוסיקה, עם דברים קודמים שלך, או שמישהו צריך להגיד לך את זה?
אתה צריך להגיד לי, אני מרגיש שאני מתכתב עם השפעות שלי, אני לא מרגיש שאני מתכתב עם עצמי, אבל זה בטח נכון.
אז זה בטח אותו דבר, לא? בסופו של דבר.
בסוף כן.
בסופו של דבר אתה מתכתב עם עצמך, אתה יכול למצוא דברים שבעצם הם איזשהו חוט מקשר בין כל האלבומים, בוודאי עם השניים האחרונים שאני לפחות זוכר, כשהיית איתם כאן במאחורי השירים, גם הגיבורים שלי, אני אומר לי שזה היה לפני כן אלבום 5, אבל
נכון.
אני כבר לא...
כל הכבוד.
תורא, אני... כנראה שאנחנו עוד זוכרים.
אתה בכושר.
אהבתנו, כשראיתי את הכותרת, אמרתי, או, חוזרים עכשיו ל... ואני אמרתי, אז למה אני מכניס את האלמנטים האוטוביוגרפיים שלו? אולי הוא לא רוצה, אולי תמר גלעדי לא צריכה להיות כאן באלבום הזה. ומה אני, שוב פעם, כמו שניסו באהבה ההיא, המפורסמת, לחשוב שבעצם כתבת אוטוביוגרפיה...
באהבה מתה, אתה
מתכוון. באהבה מתה,
שכתבתי לה, כן.
כן, משהו כזה, כאילו, הכתבת לה משהו אוטוביוגרפי שהיא בכלל לא רצתה.
אהבתנו זה כבר שיר אהבה כמו שבן אדם בן 49 מסוגל לכתוב.
וואו.
זאת אומרת, זה שיר על, על ההפלגה. וההפלגה יש לה כוח.
זה משירים שצריכים קודם לשמוע אותם, ואחר כך לדבר עליהם. אבל ברדיו זה לא תמיד מסתייר. אז תקשיבו לשורות. יש לי בעצה יותר טובה. תקשיבו למה שכתוב בין השורות. אחר כך נדבר, אולי נשלים קצת מידע על השיר הזה.
אהבתנו היא ספינה מפליגה בלב ים בלילה זרוע כוכבים והיא עוברת דרך מה שלא הכרת בעצמך ומה שלא ידעתי על עצמי אף אחד לא מחזיק בהגה בגוף ער אנחנו חולמים את מה שלא הכרת בעצמך ולא ידעתי על עצמי והייתי רוצה לשלוח יד ולתפוס את השמיים להחזיק את הלילה שימשך שלא יגיע היום בו אחיה בלעדייך כי אני לא יודע איך גשש את דרכה בסערה אל חוף המבטחים והיא הופכת את הים להרבה ימים קטנים ובלתי נשכחים אף אחד לא מחזיק בהגל בגוף אין אנחנו חולמים את מה שלא הכרת בעצמך ולא ידעתי על עצמי והייתי רוצה לשלוח יד ולתפוס את השמיים להחזיק את הלילה שימשך שלא יגיע היום בו אחיה בלעדיי כי אני לא יודע איך הייתי רוצה לשלוח יד ולתפוס את השמיים להחזיק את הלילה שימשך שלא יגיע היום בו אחיה בלעדייך כי אני לא יודע
חשבתי שנדבר על השיר הזה אחרי שאתם תבינו על מה הוא בעצם סיפר, ופתאום אחרי שאני שומע את השיר אני חושב לעצמי, בעצם אין על מה לדבר, זה היה כל כך ברור.
אני מסכים איתך.
חשבתי ככה. כשאוהבים מישהו, ככה גם כותבים. זה השיר של, מתוך האלבום החדש כשבאנו הביתה של אריאל הורוביץ, ואני רוצה לומר שב-14 באפריל בזאפה הרצליה הוא ישיק את ה... אלבום הזה בהופעה חגיגית, אבל עוד קודם לכם, אם אתם בגש, בפאב בגש ב-18 במרס, ובקצרין, אחר כך ב-24 באפריל, אריאל הורוביץ בהופעה. עם מי אתה בהופעה? מי איתך על הבמה?
ב-14 לאפריל אנחנו הרכב מלא, שזה נדב הולנדר, שהוא אלטר אגו שלי. אני בהופעה זז בין הפסנתר לבס.
אוקיי.
אז הוא עושה את המסלול ההפוך. הוא בסיסט מדהים ופסנתרן נפלא, והוא, איפה שאני איננו, שם הוא ישנו. מתופף, יש לנו משפחת מאדר על הבמה. כן? יש לנו את אוריה מאדר, שהוא הדור הצעיר למשפחת מאדר, הוא מתופף. ואדם מאדר, שהוא האבא, שהוא תופעה, אתה בטח מכיר.
אני מכיר את התופעה שמאדר הופך להיות אבא, אבל זה בסדר.
אז הוא, אדם הוא מנגן חצוצרה, מנדולינה, כינור, חלילית, הוא סקציה שלמה. אז יש לנו את אדם, גיטרות זה רועי צעדי, ופי דעתי זה הרכב שלי.
יפה. אבל אתה, אחרי כל כך הרבה שנים, אמרתי, 20 שנה ליאללה ביי, יש לך צרות טובות? 6 אלבומים, 7 אלבומים?
7 אלבומים.
7 אלבומים, וצריכים לבחור. יכול להיות מוגבל הזמן ההופעה.
נכון, זה באמת קשה, אבל מסתדרים.
כן,
בנינו סט יפה, ואנחנו, אתה יודע, אבל זה נכון, זה באמת צרות טובות.
לא, אני מתכוון על הפרופורציות בין דברים חדשים, לבין דברים שהפכו ללהיטים, לבין דברים שאתה יודע שנשתכחו ואתה צריך, כי זו ההזדמנות להשיב אותם, או לנסות להשיב אותם אל הקהל. פה הדילמה, זאת אומרת, אין בעיה עם יאללה ביי ורנה, אני מניח, אבל יש בעיה עם כל מיני כאלה שחמקו.
נכון, יש הרבה מאוד שירים שמתחבים בתוך האלבומים. אני מנסה לחשוב אם אנחנו עושים, תראה, למשל, סלון קטרינג והמכתב של רבקה לנעמי, מתוך הגיבורים שלי. אז סלון קטרינג, אני לא יודע אם מי שאין לו את האלבום מכיר את השיר, ונורא חשוב לי לעשות אותו, אז אני עושה אותו. אז יש כאלה שהם, יש להם יחס מיוחד.
אבל יש כאלה שהסיפור אולי צריך להוביל על אבא קובנר, אני לא יודע, או שאתה מחליט שיש אלבומים שהיו קונספט, והם צריכים להישאר ככאלה ולא חייבים לבוא לידי ביטוי.
לא, לא, אבא קובנר, אני מביא אותו איתי לגש ולקצרין ולכל מקום.
יפה מאוד, יפה. אם אתם רוצים, אני תמיד מחפש הקשרים. אין כזה דבר שאין הקשרים. אין כזה דבר שהוא כותב במנותק ממה ש... עבר עליו עד אז, לא מבחינת המוסיקה ולא מבחינת המילים. אז אתם יכולים להגיד שאני קצת נאיבי, אבל אם פתאום מופיע פה בדמות של מרואן באלבום החדש, הנהג שהוא במקרה תופס אותו ומסתבר שהוא מרואן, הוא מסתבר שהוא גם יודע לנגן, ואז אתם חוזרים לאח הערבי שטיפל באבא שלו, ויש פה איזושהי תמונה שאפשר אחרת.
נכון, זה
שאפשר דומה. שאנחנו נהיה ביחד רק אם נמצא את השפה אולי המוסיקלית שמחבקת.
זה שירים דומים, אתה צודק, ומה שדומה זה שתמיד הפער בין זה שנראה לי שקל מאוד להגיע לדו קיום בין בני אדם וקשה מאוד להגיע לפתרון הסכסוך שלנו כעמים, הפער הזה הוא מה שגורם לשירים האלה להיכתב בעצם. כי כשאתה נתקל אחד על אחד לפעמים, זה פשוט אחלה אנשים שמסתדרים תוך 10 דקות.
מרואן הוא אחד מהם.
נכון.
אם זה היה תלוי רק בי ובמרואן, נהג המונית מסילואן, היה שלום עכשיו, היה שלום עכשיו. מרואן מציץ עליי דרך הרי, רואה את הגיטרה ושואל אותי אם אני מקצוע, אם אני עובד נגן. כי גם הוא מנגן מגיל קטן בכלי קשה, ואם אני לא בוחר אני מוזמן שננסה. גיטרה וקנון יכול להיות יפה, יכול להיות יפה. גיטרה וקנון, המשטרה שלכם חזקה, אבל אלינו הם בכוונה לא נכנסים אף פעם. כמעט כל נער נרקומן, ובבית ספר המורים משוגעים, מלמדים מלמדים אותם לסנוע כל החיים, גם הוא היה יוצא מג'נון אם לא היה לו את הקנון. אבל הוא מנגן מגיל קטן בכלי קשה, ואם אני לא פוחד אני מוזמן שננסה. גיטרה וקנון יכול להיות יפה, יכול להיות יפה. נפרדתי לשלום ממרואן, נגן הקנון מסילואן, שמרתי לי את המספר, אם לא היום אולי מחר.
שמענו על מרואן, נגן הקנון מסילואן, שמוביל אותנו לשני גברים שכבר דיברנו עליהם כאן, ולכן אנחנו מיד נעבור לשמוע את השיר הבא, על התפוח והעץ, ואתם יכולים לנחש על מי מדובר כאן.
עכשיו כשאנחנו שני גברים, אנחנו כמו גברים, בקושי מדברים, חיבוק קצר בדלת, כשאתה יוצא לחיים, ואחר כך טריקה. כשהיית ילד בין שיחים בשכונה, היית מחפש אותי, הייתי מתגלה בכוונה. עכשיו כשהסבך נמצא בפנים, אני עדיין מאמין שנגלה בסוף אחד את השני. עכשיו כשאנחנו אנחנו כמו גברים, בקושי מדברים, חיבוק קצר בדלת, כשאתה יוצא לחיים, ואחר כך טריקה. ואני חוזר אל ענייני השעה, שהם גדולים וחשובים ומקיפים אותי כמו בועה. אני לא מכיר שום דבר אחר, רק בתוכה להיסגר ולאהוב אותך משם כל הזמן. במרפסת אדירה עם המאשנת, כשהתפוח מתגלגל, אז העץ נשאר לבד, אבל יש לנו שורש אחד. עכשיו כש אנחנו כמו גברים, בקושי מדברים, חיבוק קצר בדלת, כשאתה יוצא לחיים, ואחר כך טריקה. ואני שומע מאחרים כמה שאתה מוצלח, ואיך עליך מדברים. וכשאנחנו נשארים לבד, לא מוצא את המילים, אז רק מניח על כתפך בשקט יד. חיבוק קצר בדלת, כשאתה יוצא לחיים, ואחר כך דריקה.
זה שיר שמאוד קל להזדהות איתו, על אהבת אבא ובן, למרות שהם לא מדברים בשפה הזאת של אהבה, אבל אני שומע מאחרים כמה שאתה מוצלח, ואין איך עליך מדברים, וכשאנחנו נשארים לבד, לא מוצא את המילים. כמה מכם מצאו את עצמם בסיטואציה הכל כך דומה הזאת של אריאל והבן שלו. תשמע, זה סטורי טלר, ואתה סטורי טלר מאוד מובהק ומאוד נחוש גם, אני חושב, שזה חלק מהעניין. לספר סיפורים, זה לא קל. אני יודע שאתה ככה מסתכל עליי ולדעת מה בעצם השאלה, והשאלה הייתה צריכה להיות, האם אתה בעצם יכול לשחזר סיטואציה שאתה כותב את הדברים האלה?
כן, בטח. יש הרבה פעמים אני יכול לשחזר, הרבה פעמים זה גם מה שאני עושה בהופעה. כדי להופיע טוב, אני בעצם נכנס לרגע שכתבתי את השיר, ויש את השיר באלבום שנקרא שכטר, שזה כבר מצחיק איך שהוא נכתב. שכטר סגר את חנות התווים. כשאני נוסע בתוך העיר, אז אני נוסע באופנוע. ואז אתה לפעמים, אתה רואה משהו בשנייה כזה, ואתה לא בטוח מה אתה רואה, ואתה לא עוצר ולא אין לך זמן, אבל ראיתי את החנות תווים של שכטר, שמסתבר שהיא פתוחה דרך אגב. הוא לא סגר, אבל היה שם שיפוץ, ומה שאני ראיתי זה שאיפה שעמדה החנות של שכטר,
יש מספרה.
שתמיד אני מסתכל, יש מספרה, זה מה שראיתי. מספרה מפונפנת כזאת. עכשיו זה הרגיז אותי, כי בשבילי חנות תווים, זה, אני נכנס לשם, אני נהיה ילד. אני פשוט נהיה ילד, בין, אני לא יודע מה, בין, כאילו כל הטיול שלי בעולם של המוזיקה מתחיל מההתחלה. אני יכול לקנות ספר עכשיו של סטיבי וונדר, ולראות איך הוא מנגן בול. ככה, אתה יודע, אני כמו ילד שם. וכשסוגרים את ה... כאילו סגרו לי את החנות הזאת ושמו שם המספרה, אז התעצבנתי. וישר נסעתי אליי לסטודיו וכתבתי את השיר הזה. ואחר כך הגעתי לשם יום אחרי, ואני רואה, וואלה, אבל יש שכטר.
אבל יש שיר.
אז נכנסתי אליו והשמעתי לו את הסקיצה, הוא נפל מצחוק.
אז יש גם שיר.
כן.
הרווחנו כולנו. שמחנו לארח את אריאל הורוביץ עם צאת אלבומו החדש כשבאנו הביתה, כאן בתוכנית מאחורי השירים. נחכה עוד הרבה שנים, אתה יודע שיכול להיות שצריכים להזדרז מסיבות כאלה ואחרות. אז תשתדל להזדרז.
אני אשתדל להזדרז, אתה תשתדל לשמור על הרדיו היפה שאתה עושה, דרך זה שאתה שומר על עצמך.
תודה רבה. אמירה בהחלט נחרצת, אני אשתדל לא להמרות את פיך. תודה אריאל הורוביץ, תודה מיוחדת לטכנאי השידור שלנו חיים דהן, מול המיקרופון חיים הדור, ואנחנו מסיימים עם שכטר סגר את חנות התווים, ואחר כך משהו טיפה אחר יקפיץ אתכם, אבל הוא בצדק, וזאת תהיה האימהות העולם.
קום חנות התווים של שכטר פתחו מספרה אני לא יודע מתי זה קרה עברתי שם והרגשתי שמשהו חסר לקח לי דקה להבין שכטר סגר את חנות התווים ובפנים יושבות נשים ומחכות לתורה בתוך חלל מעוצב ולבן נעלם המבוך החמים העשוי מדפים עמוסי חוברות וספרים שכטר סגר את חנות התווים כמו ארנב לבן בין המדפים הייתי נעלם אל ארץ הפלאות אצל שכטר סיבוב והיא נכנסה עם נרתיק של הבוב ואני שתמיד הרגשתי שמשהו חסר לי דקה להבין, הנה באים הימים הטובים. כמו ענב לבן בין המדפים הייתי נעלה אל ארץ הפלאות, גן עדן של שכטר פתחו מספרה, ואני הרגשתי בלב דקירה. הלוואי שהיה לי אומץ לצעוק כמו משוגע אל העוברים ושבים.
שכטר סגר
את חנות התווים.